ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אפשר לדבר הרבה על פילוסופיות ועל מה ועל עקרונות, איך על צבא ועל איך מתנהלים בצבא ולמה צבא, והכל נמצא שם, בסדר? כאילו הכל נמצא בעקרונות שכליים שצריך ללמוד אותם, שצריך להעמיק בהם, בסדר? יש הלכות מלאכים וחמותיהם, צריך להעמיק בזה, בין בהלכה, בין באמונה, אבל הכל נמצא מבחוץ, בסדר? הכל נמצא בשכל. בסוף יש אנשים שאשכרה גם חיו את זה. יש אנשים, אילו היינו יכולים להביא אותם, את הדמויות האלו לכאן, להעמיד אותם פה לידינו, ופשוט לחוות אותם, אז, ולחיות ולשמוע מהם, אז היינו עושים את זה. אבל לצערנו אי אפשר להחיות מתים.
אבל לפחות יש לנו... ממש חייב.
הוא לא חייל, זה כמו שדבר רגע לדמויות אחרות, שבאמת חייב את זה ודבר על זה. יש, אבל ברוך השם שריבונו של עולם נתן לנו איזושהי מתנה, המתנה הזאת נקראת תנ"ך, בסדר? ובתנ"ך אנחנו יכולים להיפגש דרך התנ"ך עם אותן דמויות. התנ"ך לא רק נותן לנו איזשהם עקרונות, הוא לא אומר לנו צריך להיות עדינו עצני, אלא מספר לנו את כל הסיפור של דוד המלך מתחילתו בתור נער רועי צאן ועד סוף מלכותו, בסדר? לא רק נותנים לנו עקרונות, אלא נותנים לנו להיפגש עם דוד המלך, סערת הדמיון, סערת הרגשות שנוצרת כתוצאה מהמפגש, זה מה שמייצר את התהליך שבסוף בונה חייל ישראלי טוב. לכן יוצא, סתם דבר מאוד פשוט, ככל שאנחנו רוצים להיות חיילים יותר טובים, צריך להיפגש יותר עם החיילים הישראלים שהיו, במילים אחרות, לימוד תנ"ך, שאגב אני אעיר הערה בסוגריים, תמיד יש שאלה כזאת שבחורי ישיבות רגע לפני הגיוס, מה ללמוד תוך כדי השירות. אז תמיד זה דיון כזה, וזה, לא יודע, בעיניי הדבר הכי אמיתי, הכי נכון, הכי מתאים, ותנ"ך, מסיבה מאוד פשוטה. א', סיבה פרקטית, יש זמנים מוזרים, או שיש לך 2 שניות, 10 שניות, 20 שניות, 30 שניות, ללמוד איזה משהו, או דקה, או 2, או 3, או 4, או 5, והכל בלחץ וזה, ואתה לא מרוכז, או שלחילופין יכולים להיות לך, יכול להיות לך מלא זמן, תרגיל שנמרח, או שבת שאתה לא עושה שום דבר וזה, איך פותרים את זה, איך, ועד מה, כל פעם תלמד משהו אחר, אפשר ללמוד משהו אחד, ופשוט ברבדים שונים, אלא ללמוד תנ"ך אפשר גם בחצי דקה, רק ללמוד לקרוא פסוק, ואפשר גם לשבת על פרק תנ"ך ימים שלמים, אין שום בעיה, ואתה נשאר מרוכז בדבר אחד ולא מפוזר בין הרבה דברים, סתם הערה פרקטית, אבל משהו הרבה יותר מהותי, זה דבר מאוד פשוט, בצבא אנחנו מנסים להיות אנשים, שאנשים גדולים, והאנשים הגדולים האלו לא המצאנו את הגלגל, יש לנו את יהושע, ויש את השופטים, ויש את דוד, ויש את שלמה, ויש כל כך הרבה לוחמים לעם ישראל, לא צריך להמציא את הגלגל, פשוט צריך להיפגש איתם, וככל שאתה נפגש איתם יותר, אתה חווה את זה, סליחה, את המהפכות הנפשיות האלו, לכן אתה הערה בתוריים, תמלט ללמוד תנ"ך דווקא בצבא, תמיד, אבל גם דווקא בצבא. בכל מקרה, אחת מהדמויות שצריך להיפגש איתם לפני שמגיעים לצבא, זה דמות מדהימה, דמות שבזכותה אנחנו נמצאים כאן, בזכותה אנחנו פה בארץ ישראל, דמות שעלתה להסיני, אבל קצת מאחורי הקלעים, בוא נוציא אותה רגע מהקלעים. יהושע בן נון, אדם עצום, שמשום מה, באופן מאוד מפתיע, הוא נמצא שם לא בקדמת הבמה. הוא כל הזמן, הוא יהושע משרת משה. הוא נער, הוא תמיד מוגדר כאילו הטף פי, הסגן, לא מי שמוביל, אבל האמת היא, נשים לב, אם קצת נדגדג בפסוקים, אנחנו נשים לב כמה מדובר כאן במנהיג עצום וגדול, וכמה אולי נצליח קצת לגעת במשהו מתוך הרבדים באישיות שלו, אנחנו נראה אחרת, גם נראה אחרת בבית מדרש, וגם נראה אחרת בבסיס. בעזרת השם אתם אוטוטו עושים בדיוק את המעבר הזה, בסדר, בין בית מדרש לבין בסיס, אנחנו לא היחידים שעושים את זה, יהושע בן נון עשה את זה, ועשה את זה בגדול, מעמוק עמוק 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 בתוך בית המדרש, עד להיות הרמטכ"ל הראשון של מדינת ישראל, בסדר, ולהיות שניהם במקביל, ולחיות את שניהם, בואו רגע ננסה להיפגש, להיפתח לדמות הזאת, ובזה ככה קצת לזכות למשהו ממנה. קודם כל בואו נלך רגע לצד הראשון, זה מאוד פשוט.
יהושע רישוע והתורה.
צד אחד מאוד פשוט, מאוד בסיסי, הצד שאנחנו חווים עכשיו, ישיבה, בית מדרש. איפה יהושע היה בבית מדרש? איפה אנחנו קולטים את זה? איפה אנחנו רואים את זה? סתם, בואו קצת נקרא פסוקים. בסדר? אנחנו לא ממציאים שום גלגל, בואו נקרא את זה בפנים. קודם כל, סתם דבר פשוט, שמות כף דלת, פסוק י"ב. בואו, שימו לב לפרשייה שאנחנו עד פי רוב, זה כל כך כבדרך אגב, שאנחנו לא שמים לב לזה, ובואו נראה. שמות כף דלת. ויאמר השם אל משה, בסדר, אנחנו בפרשת, בסוף פרשת משפטים. היה קבלת תורה, פרשת משפטים כבר התחלנו לדבר, לרדת לפרטים, בסדר, זה היה זה, ועכשיו בסוף פרשת משפטים אנחנו חוזרים חזרה אחורה לקבלת התורה. ושם נאמר הדבר הבא, ויאמר השם אל משה, עלה אל היערה, ויהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. ריבונו של עולם אומר למשה רבנו שצריך לעלות להר. מי אמור לעלות להר? משה. שימו לב לפסוק הבא. ויקום משה ויהושע משרתו. והיה משה אל הר. לא, 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 מה, 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 מה? מי הזמין אותך? זה לא ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון ועלה אל הר המורה. לא, אל הר סיני. לא כתוב את זה. אבל היה מאוד ברור, נקודת הנחה פשוטה מאוד, שמשה בלי יהושע לא הולך. אין כזה דבר. כלומר, משה משרתו, יהושע משרתו, שימו לב, אתה משרתו, הביטוי קצת מוקצן. כאילו מאוד לא מוקצן, חריף. חריף מאוד. אתם יודעים מה ההבדל בין משרת לבין שכיר? הרי משרת ושכיר שניהם עושים את אותה עבודה. בתכלס, בפועל, משרת, עבד ושכיר עושים בדיוק את אותו דבר. בסדר? לא רק זה, אלא שיש אפילו דברים שבהם השכיר עובד יותר קשה מאשר העבד. קחו דוגמה, שכיר יכול לעבוד בלילה, אפשר להעביד שכיר בלילה, בסדר? ולעומת זאת, עבד לא, עבד אסור להעביד אותו בלילה. בלילה הוא חופשי. מה? כן. יש לך קרית אחת, אתה נותן לעבד שלך, אתה לא נותן לשכיר. בסדר? יש לך עובד בחברה, אתה לא נותן לו את הקרית שלך, אתה יכול לדאוג לעצמך, אבל לעבד שלך אתה צריך לוותר על הקרית שלך בשבילו. יש כל מיני דברים שבהם העבד יותר טוב. אז מה, מה כזה דרן, מה כזה הסיפור בעבד? הבדל אחד, עצמאות. השכיר בא, יש לו את העמדה שלו, והוא בא ומוכר לך משהו. בסדר? הוא מוכר לך זמן, כוח עבודה, מוכר לך משהו. העבד לא מוכר לך כלום. הוא משועבד, הוא התבטל, הוא כלום לרצונות שלך. כל הרצונות שלך הוא חייב לממש. זה הסיפור של עבד. בוא ניקח את זה רגע. יהושע הוא עבד של משה. מה הפשט? מה, משה קנה אותו? מישהו? לא, אלא זה עמדת נפש. זו עמדת נפש לא מיום אחד, משהו ארוך, משהו עמוק. יהושע בשלב הזה הוא לא ילד, הוא בן 56, בסדר? זה ממש לא איזה בחור כזה, הוא ממש לא איזה בן אדם שלא חשב. זה עמדת נפש עמוקה של עבד. מה, עבד לא בקטע שלילי, אלא בקטע יפה. מקטע שאני לא רואה שום דבר בחיים שלי שעומד בפני עצמו שהוא לא קשור לתורה, לקדושה, למה שמשה רבנו חווה בעצם. זה לא לקבלת התורה.
מה זה
אומר
על משה שהוא עובד השם? אני זה בטוח על אותו דבר, אם הוא עובד משה הוא עובד השם, אמור להיות הבדל.
אמור להיות הבדל, נכון. אז אתה טיפה מקדים את המורחה, זה יהיה לגבי פני חמה ופני לבנה, נדבר על זה עוד שנייה, בסדר?
אבל נכון, יש שם.
מה?
אין לו פגם.
לא יודע, אני אדבר על זה עוד רגע, בסדר? כלומר, יש איזה מין התמסרות מוחלטת של יהושע למשה. עד כדי כך שזה באמת כל כך מובן מאליו. כאילו משה עולה להר סיני, אז ברור שאיתו יהושע, כאילו זה התבטלו. והתלמיד, בחוריו, ככה כתוב עלינו, על יהושע שהוא מבחוריו של משה רבנו. מה אפשר לדבר בחוריו? הוא לא בחור, הוא בן אדם מבוגר, אלא בחוריו מהמאוחרים. הוא כאילו איזה מין התלמיד בהי הידיעה, אותו אחד שהגיע למדת נפש של התבטלות מוחלטת לרב שלו, או לרב של כולנו, משה רבנו.
זה לא הבחורה, זה
מבחורה. כן, אבל לא מצאינו אף אחד מהתלמידים של משה רבנו, היו הרבה. לא מצאינו אף אחד מהתלמידים שהתלווה אליו ככה. זה נכון שהביטוי הזה הוא לא הבחור, זה נכון. אבל בסוף ברור שמבחינת, ניקח את כלל התלמידים של משה רבנו, אף אחד לא היה כזה. אגב, אתה מערה שולית או לא שולית, יהושע, אהרון, חום, 70 מזכנים, כולם לא עולים, לא עולים להר סיני באותה רמה שיהושע עולה.
בגלל שהם חטאו עם 70 מזכנים מפרעה,
הם הלכו. היו, ואהרון? אהרון לא חטא, אבל אהרון לא טיפל כדי כך גבוה.
לא צריך להיות בנגב כשמשולה.
מה?
אהרון צריך...
לא, אין בעיה, מה שאני בא להעיר זה קודם כל צריך להבין שכאילו יהושע ומשה ושני צדדים של אותו סיפור.
אין אידיאל להתבטא לבן.
בטח שיש אידיאל.
הרב ציודה תמיד היה אומר, והעמיד אותם אידיאל, וצריך שהתלמיד יהיה מתוך קומה עצמית ולא מתוך התבטאות לרב. אם רק אני מושבח,
זה לא נכון.
לא, אין שלב של להתבטא לרב. לא
חסידות. איך אתה גובל ממנו את
ה... מהלך השם צווקות, אני לא יודע.
אבל לא להתבטא.
אסור לחדש, מה זה להתבטא? מה זה אופי?
בואו נגיד. לא להפוך את העצמי.
מה זה התבטלות? התבטלות זה לא להגיד, אין לי, אני לא שווה כלום, אני אפס, אני סמרטוט.
לא, 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 לא. אבל לקטע
שלי... להתבטל, זה להגיד, המעמד הנפשי שלי עומד, שמבחינתי כל עולם התורה, כל עולם הרוח שלי,
אני לא רק במצב מקבל.
זה שימוש אתה בדרך חמיד. למה גדול שימושה אתה
מבין? היה איזה רב אחד גדול, שהוא חפה, והרבה נשענו עליו, אחרי הוא סבורה מוקשית.
נכון? אז לא כדאי שרב יחתה. אבל שימוש אתה בדרך חמיד, הוא עדיין נכון. זה הפשט של למה גדול שמושר את המלימודה. מה כזה גדול בליצור
חיים על ידי... אני חושב שזה לא...
על ידי... נו. מה כזה גדול?
למה להתבטל?
זה הכוונה להתבטל. להתבטל אין הכוונה להיות...
אתה לא צריך להיות במעמד של מקבל כלפי הרב לגמרי. צריך גם לבוא ולבנות את הקומה העצמית של האדם ולנתח מעצמו ולחלוק מעצמו. ואז להגיד את זה לגמרי, אבל לא להתבטל.
אני לא, אני קצת לא...
אנחנו מדברים רק כלפי, הוא לא כלפי, זה לא כלפי.
זה לא הכוונה, הרי. בסוף יש ציווי, עשה לך רב. מה אפשר עשה לך רב? עשה לך רב. מה?
שיש... יש
לך קשר אליו, קשר עמוק מאוד. לא, זה לא רק בהלכה.
כן, גם...
זה בדיוק הסיפור של מה זה שימוש תלמידי חכמים. שימוש תלמידי חכמים זה... מה המשמעות של ליטול ידיים? זה לא נותן לך עוד איזה חידוש. אז למה זה חשוב? זה יותר חשוב מזה שאתה עכשיו תלמד ממנו 1001 שיעורים. שנייה אחת חנה לב, רגע. למה זה כל כך משמעותי? זה שבזה שיש לך רב, ושם את העולם הרוחני שלך במקום המרכזי. כשאתה מתלבט, כאילו, אצל חסידים, בהרבה מובנים אנחנו צריכים ללמוד את זה. אצל חסידים זה שחסידים הולכים ל... עיין, אורות התחייה. אורות התחייה, אתה מכיר? אורות התחייה, שם חטא, עיין. על זה שצריך ללמוד, במובן הזה צריך ללמוד מעולם החסידות, צריך ללמוד איך פיתחו את זה, כן? ללכת לזה שיש לך אדמו"ר, הוא המנהיג, הוא הזה, אתה הולך אחריו.
אתה בעד אדמו"רות?
כן, בעיקרון. את הדבקות בצדיק. הדבקות בצדיק. דבקות בצדיק, כן, זה מושג חיובי מאוד. וככל שאנחנו חוזרים לארץ, אנחנו צריכים להעצים את זה.
אני קורא לזה אמונת חכם ללמוד דבקות בצדיק.
מה?
אמונת חכמים לא דבקות בצדיק. הרב ציודה אף פעם לא היה ככה, הוא לא היה נותן שידבקו אליו יותר מדי עד לביטול עצמו, הוא תמיד היה נותן שאנשים יבואו ויעמדו את הקומה הרוחנית שלהם
בעצמם. כן, הבא אליו,
אני אומר, תוצאה לא תלמידים הרבה, זה שהתלמידים יעמדו בפני עצמם.
ברור,
אתה... לא יהיה במצב של מקבל.
לא כאן הרב, לא, לא לחלוק, מה פתאום, זה נפסק להלכה שלא ככה. אסור להם, אסור לחלוק על הרב.
לא, פחות באופן רעיוני, להתנגד לרב,
לא, שיש לך עמדה בפני עצמה, והעמדה הזאת, עמדה מלאה בענווה.
אז אדם שמתבטל ונוטל ידיים במקום של התבטלות, לא הגיע למקום כזה, של לבוא וליצור עמדה נפשית מול הרעב, ואז אחר כך הוא נפסות לראות איפה אני ואיפה
הרעב. האם ליהושע לא היה עמדה עצמית? ליהושע מתבטל לחלוטין, הוא משרת, הוא עבד.
עובדה שיהושע בגמרא בספר מספרת שהוא רצה להיות עם משה, במנהיג ביחד, אז הוא אמר שתי דברים לאותו דור, לא דבר אחד, אז הם מהמקום שקודם כל הוא אמר לו, שתיים זה, הוא לא מתבטל, הוא מתבטל כלפי ולא כלפיך. זה
נורא
בסנדר,
אם
יש
לי דברים
לאותו דור.
לא הבנתי, מה הקשר להנהגה? עכשיו אנחנו לא מדברים ביחד להנהגה של העם.
זאת אומרת,
ההתבטלות
היא שלילית. זה מה שנאמר שם בסנדר. לא,
אבל
נאמר שם,
אם רוצים להכניס
גם את
משה וגם את יוסף. דבר, נו, כי מנהיג, נכון, כי מנהיג אי אפשר שההנהגה תתפצל להרבה. זו שאלה של יחס בין מנהיג לבין העם, לא בין תלמיד לרבו. שני מערכות. מערכות יחסים שונות לחלוטין. אבל טוב, אנחנו נכנסים קצת לנישה, בסדר? בואו נחזור רגע לעניינים. שימו לב עד כמה הוא דבק בנו, עד כמה הוא דבק ברב שלו, או ליתר דיוק עד כמה הוא דבק בתורה. סתם, שימו לב למושג. במדבר, בסדר? במדבר י"א כ"ח, יש פרשייה מעניינת מאוד. סוף בסוף יש נבואה גם לאנשים אחרים, לא רק למשה רבנו. ועד השאלה, איך מתייחסים לזה? אלדד ומידד מתנבאים במחנה. מה הם מתנבאו? בסדר, במדבר, עמוד א', כ', פחית.
מתנבאו של משה
זה... בדיוק. אבל רגע, לפני, אתה אומר כבר את חז"ל. רגע לפני שנגיע לחז"ל, בוא רגע נשים לב לפסוקים, יש כאן איזה מוקש שצריך לעלות עליו. וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והם הבכתובים. ולא יצאו האוהלה והתנבאו במחנה. אוקיי, עד כאן נשמע סבבה, לא? נבואה, נבואה זה דבר חיובי, ברור, כולנו מתפללים את זה, הלוואי והייתם והיינו נביאים. הכל נפלא. והיה רצנה מהגד למשה, ואומר אלדד ומידד מתנבא במחנה. אוקיי, משום מה רצים למשה, כי יש כאן משהו דחוף, בלחץ. משה רבנו צריך לשמוע שמישהו יתנבא. אוקיי. בואו נרגע נלך לפסוק הבא ועד בכלל, להבין כמה זה הזוי, שנייה רגע. והיה יהושע בן נון משרת משה מבחורה, והוא אומר, אדוני משה אקלהם, תכניס אותם לכלא. מה? נבואה? מה? מה רבי דנו ודוד דמים במחנה? זה נשמע נפלא.
אני חושבת שזה נבואה צ'ק, לא גם עקוד השבים מסכנים, מיטת מאוד מכל, נבואות, הם השניים שפרשו, מה שבים
ושניים. לא, זה לא שניים שפרשו, אלא זה שניים שנשארו מתוך ההגרלה, נכון?
פרשו גם באופן אישי.
לא, אבל למה? גם למסקנה...
הם מבטרים על כבודם, והם כאילו, שלא תהיה הגרלה, הם יצאו יעני ברצון.
אבל גם למסקנה, ורוח הקודש אמיתית, הם באמת התנבאו דבר מדבר אמת.
נכון.
מי אמר לך שבא ואמין הזה היה סיפור?
אני לא זוכר.
אוקיי. אבל בכל מקרה, בפרשנים לכל הפחות על המקום זה לא כתוב, אבל מה שכן, ורק תשימו לב למה שיהושע אומר, יהושע כאילו מתבטא ב... אין, צריך להשתיק אותם, צריך להשתיק את מה שהם אומרים. למה? על הרקע הזה אפשר להבין כל כך טוב למה חז"ל אומרים את מה שהם אומרים, מה חז"ל אומרים על זה, מה אלדד ומידד התנבאו. משה מת ויהושע מכניס את עם ישראל לארץ. אוקיי, האמת היא, סתם כאילו, אם הייתי, אני הייתי באותו מקום, הייתי אומר, אני מכניס את זה לארץ, איזה קטע. טוב, נכון, כאילו, הכי דורס לך, כאילו, מה, כאילו, שישים עצמו דרגות, כאילו, איזה קמפץ, איזה משהו, איזה לא יודע. איזה עוד מלחמה, כאילו, היי, פעיר, לא, כאילו, זה הכי, לא, יהושע ממש מתעצבן. כמה הוא מתעצבן?
כי זה אומר שהאב שלו לא ייכנס לארץ. האב זה גם, הוא נותן לך, זה
מה זה יזיע אותו? החלק הראשון של המשפט, משה מת, או החלק השני, שיהושע מכניס אותו לארץ?
בטח, מה נראה?
למה? תגידו, אני רוצה להגיד לשאול שאלה. אם משה מת, הוא היחיד שמת או שגם יהושע קצת מת? כשתלמיד, תלמיד, באמת תלמיד, ממש, על כל המשמעויות שלו, כשרבו מת, גם הוא קצת מת. יש משהו בנפש שנחמד. סיבה מאוד פשוטה, זה מקור החיים שלך. הכי פשוט, הכי דובר, הכי כאילו, הכי נפש, הכי כאילו אישי שיכול להיות. זה מקור החיים שלך. אתה יונק ממנו, אתה כבר כל החיים שלך, אתה אין, ממנו אתה מקבל חיות. מכיר, ראיתי את הדוגמאות, בסדר, הם ברום, וגם עם הרב עזריה. חברים שלי שהיו ממש, ממש, ממש תלמידים שלהם, זה כאילו משהו נשבר. לא, וזה לעולם לא חזר, וזה גם לעולם לא יחזור. זה היה הרב שלו, הרב המובהק, הוא למה קשור, ממנו יוני, זה החיים שלו. סתם שימו לב לאיזה איש בית מדרש מדובר. זה לא בן אדם, זה שיא של בית מדרש, לא רק שיא של בית מדרש ברמה האינטלקטואלית, אתה יודע? שימו לב שבכל המקורות האלו, ואנחנו נראה עוד, בכל המקורות האלו יהושע לא מתואר בתור הבחור עם הכי הרבה חידושים. מי שכתב, אבל מי שברור לי שהוא היה למדן גדול, מחידש הרבה חידושים, זה פשוט. אבל לא זה הסיפור, אלא משהו אחר. בעיקר שאלת היחס, שאלת הקשר. שימו לב לעוד דוגמה שבעיניי מדהימה. נתדל את זה. לא רק זה, אלא עוד דוגמה שבעיניי היא באמת מדהימה, ודבר מאוד פשוט, חטא העגל. אתם זוכרים חטא העגל? כאילו, מה היה שם? עם ישראל קפץ ומחוזות עליונים, איזה משהו
מדהים. שזה רק 3,000 איש.
נכון, אתה צודק, אבל רגע, בואו רגע נדבר על העיקרון. עם ישראל, אף לזה, התרגשות מדהימה, מתן תורה, זה, קולות, ברקים, רעמים, הר, עשן, זה ממש נשמע כמו איזה מסיבה מטורפת. והיה כאילו התרגשות מדהימה, ואז גם נפילה, קרסו, ממש קרסו, והיה כאילו קריסה מזעזעת. לא משנה כרגע איך נקרא לזה, כן עבודה זרה, לא עבודה זרה, אבל זה ברור שזה קריסה, זה ברור שזה חטא נורא. כלומר, איזה מין התרגשות עצומה וגם קריסה מדהימה. ואז איך יוצאים מזה? מה עושים בשביל לפתור את הבעיה? ואז בדיוק בשלב הזה מגיע משה רבנו ועושה סוף פרשת כי תישא שמות.
שופרת
רגל. מה? אחרי זה, נכון.
שהוא שוחט...
עושה את ה... עם העגל הוא מטפל. לא, אבל עכשיו שאלת שורש. מה, איך מתקנים את עצם הסיפור? שימו לב, מדהים. שמות כי תישא למד ג' זין. משה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה. הרחק מן המחנה וקרא לו אוהל מועד. למה? למה להוציא את זה מהמחנה? גם משום מה זה קשור איך שהוא הולך את העגל, נכון? זה המשך הזה. להוציא את המחנה, את אוהל מועד. למה? למה? למה זה כזה משמעותי? שימו לב. והיה כל מבקש אדוני יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. עכשיו תתחילו להתאמץ. עד עכשיו הכל היה התרגשות, הכל היה מדהים, בא לכם בקלות. עכשיו בואו תתחילו להזיע. בסדר? תזיעו בשביל להגיע לאוהל מועד. מבקש השם, יש כאלו, יש כאלה שבאמת יש להם רצונות עדינים, עכשיו תתחילו להתאמץ. שברו שיניים, תלו בוקר, על תוספות, עכשיו בואו נתחיל לבנות את זה. היה התרגשות מדהימה, באמת, כאילו שבת סמינריון מטורפת, כולם רקדו, כולם בחרו, הכל היה מקסים, הכל היה מדהים, ובמוצאי שבת כולם חטאו בחטא העגל. זה בדיוק מה שקרה. בסדר? כלומר, את עיקרון העמל היומיומי, המשעמם, הסיזיפי, זה, את העיקרון הזה עם ישראל לא מכיר. עם ישראל לא יודע אותו בעבודת השם, לא, עדיין לא חווה אותו, הכל היה קל, הכל היה נחמד. חוץ מבן אדם אחד. משום מה, בכל הסיפור הזה, כאילו, הכל זה דיון ביחס בין משה לבין העם. העם כאילו נפל, ואז עכשיו השאלה היא איך המנהיג משה, מטפל בזה. אבל רגע לפני שאנחנו עוברים לפרשייה הבאה, היה חשוב מאוד לתורה להגיד את המשפט הבא. פסוק י' א', ומשרתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. משום מה זה קריטי לתורה להגיד את המשפט הזה. לא הבנתי, למה זה היה כזה משמעותי? כאילו מה הקשר? אני עכשיו מדבר על משה ועל העם ועל חטא העגל ואיך מתקנים את זה. בעצם התורה מלמדת אותנו איך מתקנים את חטא העגל של כולנו. איך נהיים? אתה רוצה, עזוב סיסמאות, הכל בגדול, כל סיסמאות, כולם טובים. עזוב את ההתרגשויות הגדולות, המדהימות, וזה, עזוב, זה מקסים, זה מדהים. השאלה היא לעבודת היום גם. האם אנחנו מסוגלים להיות נער שלא ימיש מתוך האוהל? זה הפתרון. יהושע לא חטא בחטא העגל. אגב, סתם הערה, אתם יודעים, יש קישוט. העדי, התכשיט, שעם ישראל קיבל בהר חורב. כולם הורידו אותו. אתם יודעים מה היחיד שלא הוריד אותו? יהושע, הוא לא חטא. לא כתוב בשום מקום, ויורידו את עדיהם מעליהם, לא כתוב על יהושע שהוא הוריד את ה... מה? אולי, אולי, שאלה, שאלה. בכל מקרה מה שברור זה שיהושע לא היה חלק מזה. יהושע לא היה שם. יהושע, נער לא ימיש מתוך אוהל. אגב, סתם, שמתם לב לביטוי הזה? מה זה נער לא ימיש מתוך אוהל? איזה אנשים משים מהאוהל? מי האנשים? כאילו יש נערים ויש זקנים. איזה אדם יותר מתאים לו להיות שקוע בתוך אוהל ואיזה לצאת?
אבל כן, אבל כן מה שאתה
לא חושב. כן. הנער, כל הזמן יש לו, כאילו, יש לו קוצים, הוא גם כאילו מחכה לרוץ, להתקדם, לפעול, לעשות. יהושע הוא נער אשר לא ימיש מתוך אוהל. מה אפשר? אגב, הוא גם לא נער. בדיוק, בן 56, הוא לא נער, הוא לא ילד.
הוא איזה נפש פעילה של ילד, והוא לא מתורה, הוא איזה פעילה ללמוד תורה.
נכון. אגב, מה זה היה לא ימיש מתוך האוהל?
לא, אתה כמו לעבוד.
זו שאלה של שעות?
כן, כן, כן.
גם. אבל לא רק, נכון, זה גם שאלה
שעות. לא, היה מתמיד רציני כנראה.
מתמיד מטורף. סתר. אבל אתם יודעים משהו לא רק זה, מה?
סתר.
אבל אתם יודעים, זה לא הדבר היחיד, זה גם עוד משהו. חז"ל אומרים על הפסוק הזה, מה זה לא ימיש מתוך האוהל? הוא היה ההוא שרגע לפני שנכנסה לבית מדרש מסדר את כל הבית מדרש, ורגע אחרי שכולם יוצאים מהבית מדרש מסדר את כל הבית מדרש. זה היה בן אדם. זה הכוונה להמיש מתוך אוהב. כלומר, הוא שאכפת לו מה... איך ייתכן שמקום של תורה וזה יהיה מבולגן, שיש כל מיני לקוחים וכוסות וחד פעמיות כאלו בכל חורך, איך זה? בקבוקים, הבקבוקים של הליטר וחצי, האלו, איך שונה?
אתה לא יודע?
מה?
אתה לא יודע?
לא יודע בקבוקים, זה שמלוכלך. לא מעניין אותי, כאילו, הבקבוקים לבקבוקים, העיקרון. יהושע מטריד אותו, ממש. זה לא ימש מתוך אוהב. איפה העמדת נפש שלו? עמדת נפש שדבר אחד מעניין אותו בחיים, שבתי בבית השם כל ימי חיים. זה עזור אותי כל השאר. הוא יכבוש בסוף את ארץ ישראל, הוא יהיה 14 שנה, הוא יהיה על מדי בית מסריחים מג'ויפים, 14 שנה זה מה שהוא הולך לעשות, אבל מה, תלם, מי הבן אדם, מה אכפת, מה מעניין אותו? בית מדרש, זה מה שמעניין אותו. אני רוצה רגע ללכת לצד שני, זה זמן קצר והמלאכה מרובה, שנרוויח משהו. מה?
יש גם
בשבת. אפשר לשבת את זה קצת בשבת. צד שני של יהושע בן נון, סתם צד קצת מפתיע, יש המלחמה הישראלית הראשונה בהיסטוריה הייתה מלחמת
ארבעת המלכים.
לא, ישראל, לא, התכוונתי של עם ישראל.
עמלק?
עמלק? לא, של עם ישראל. אתה פעם ראשונה שעם ישראל נלחם? עם ישראל נלחם, נכון. מי נלחם שם? מי מוביל דם? לא קצת הזוי? לא, לא קצת הזו. כאילו, לא יודע, מי מנהיג שלנו? משה רבנו.
הוא
מנהיג
רוחני.
אוקיי.
מתי
פעם ראינו שמשיע
יצא
למלחמה? לא, למה? אחר כך הוא נלחם, באוג מלך הבשן וזה, בשיחון מלך המבוים שלך. שמות יוזיין תת ויבוא חית ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ורפידים ואומר משה ליהושע מוכן אנשים יצא ילחם בהמלאק. למה? דווקא יהושע. אגב גם האם יהושע מצליח במשימה? כן, וחלוש יהושע את המלאק ואת המון לפיכר. יש כאן חלוקת תפקידים מאוד מעניינת, מה שאתה אמרת על איש הרוח, זה מעניין הדבר הזה. הוא איש לוי, נכון? משה רבנו הוא משבט לוי, הוא באמת מאנשי הרוח. התפקיד שלו זה להיות שם על ההר ולהתפלל, לדאוג להר. ויהושע, צאצא, צאצא, צאצא של יוסף, הוא משפו, העולם הזה. המשביר לכל הארץ, גם הוא עכשיו ממשיך את אותו תהליך בדיוק, וגם הוא יודע איך להתמודד בארץ. וזה בדיוק יהושע. יהושע הוא המסוגל, והאמת היא שזה מאוד קשור גם לסיפור הקודם. יש פני חמה, יש גם פני לבנה. ופנים שונות, זה לא אותו דבר. כלומר, יש את משה רבנו, שהוא היקוב הדין את הער, עולם רוחני, עליון, הנביא, בהי הידיעה, זה משה רבנו. אבל יש מישהו שיודע איך לתרגם את זה, בדיוק כמו ש... זה הגמרא בבבא בתרא, הנה היא אומרת בדיוק את הסיפור הזה על משה ועל יהושע, זה חמה וזה לבנה. לבנה, יש לה הרבה מאוד אור. בסדר?
זה לא אור עצמי.
בדיוק, לא אור עצמי. אתם תודו ללבנה בנבוטים שיהיה לכם בליל ירח מלא, אתם תודו ללבנה מאוד מאוד על זה שיש לה אור. זה יציל אתכם. אבל הלבנה זה לא אור משל. היא באה לקחת את האור הגדול, שקצת סורף את העולם, קצת מעל העולם, קצת לא קשור לעולם, ולתת לו ביטוי. עד פתאום כל מיני כוכבים יכולים לצוץ דווקא בלילה. כאילו דווקא כשיש אור קצת, קצת שיודע איך לשים את עצמו במקום אחר קצת, קצת עבד, קצת משרת כזה, דווקא זה מייצר מנהיג אחר. מייצר מנהיג שיודע איך לפה בעולם הזה, בהכי להתיישב, בלי ניסים, בלי מן, בלי באר, בלי כל... אלא ארץ ישראל. כאילו פה מיושב איך להתמודד עם, עם כל המורכבויות והתסמוכות של העולם הזה. יהושע מוגדר בתור איש אשר רוח בו. חזל אומרים מה זה איש אשר רוח בו, שיודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. כל בן אדם עם הניואנציה, משה רבנו לא כזה. הוא לא, זה, הוא אומר את האמת, אתה רוצה לקבל אותה, תקבל אותה, לא בא לך לקבל, אל תקבל, לא מעניין אותו. יהושע יודע איך לקחת אנשים, להתקדם איתם, פה בעולם הזה. הוא מי שמסוגל להתמודד עם המלאק. אתם יודעים גם יוסף, איזה קטע, זה בדיוק הסיפור, יש כאן התמודדות לא בין, רק בין יהושע לבין המלאק, אלא בעצם התמודדות בין יוסף לבין
עשיו.
והיה,
בית יוסף מאהבה, ובית עשיו מקש. כלומר, מי שורף מכל השבטים המדהימים שיש לעם ישראל, מי מסוגל להילחם נגד עשיו, זה דווקא הבן אדם הכי פרקטי מבין כולם. הוא אותו אחד שאת כל האידיאלים הגדולים יודע לעשות את זה סתם ביום, בהכי פשוט, בשמירה המשעממת, ולהתמודד עם איזה מק שלא יודע מה, יש לו קריזות, הוא מי שיודע איך לקחת את כל האידיאלים הגדולים של הזה, של הבית מדרש, ונשים אותם הכי פה בנום הזה. הכי כאילו מעשי, הכי... זאת הסיבה שבגללה יוסף, המשביר לכל הארץ, הוא מי שמסוגל להתמודד עם אלה. יעקב אבינו חוזר להתמודד עם עשיו רק אחרי שיוסף נולד. ברגע שיוסף נולד הוא מוכן להתמודד עם עשיו, ככה הוא אומר, ככה חז"ל אומרים, רק אחרי שיוסף. למה? כי יוסף, הכוח הזה, הכוח שבסוף גם מופיע ביהושע, הוא כוח שמסוגל להתמודד בדיוק עם אותם, קשיים ומורכבויות של העולם הזה. יהושע הוא איש מלחמתי, הוא רבקיסט ברמות קשות, סתם, קחו דוגמה, בוא רגע נעמיד היום, בסדר? עכשיו נותנים פקודה לצה"ל, כנסו לעזה, אתם מחסלים את כולם, בסדר? עכשיו יעמוד רק מחת אחד, מצא נגיד, והוא הגיע לכל המפקדים הבכירים של חמאס, בסדר? עכשיו הוא יעשה את הדבר הבא, ייקח את כל המפקדים שלו ואת כל המפקדים הבכירים של חמאס, ישכיב את מפקדי חמאס על הרצפה ויגיד לכל המפקדים שלו, תדרכו להם על הצבא. מה נראה לכם שיהיו התגובות במדינת ישראל על כזה מחה? משוגע זה. יהושע בן נון מסתכל על הזה וככה אנחנו דורכים עליכם. הוא לא בחור, הוא לא מגיע בעדינות, אומר להם, תקשיבו, התשובה הישראלית האלוקית. לא, הוא שם להם 16 דרוך בקנה ואומר להם, אנחנו ניכנס בך ואתה רק תחילת הסיפור. זה בדיוק מה שיהושע עושה, עוד כמה, כאילו, סך הכל עוד בתחילת הדרך. אפילו בתוך השנה הראשונה של הכיבוש, זה כאילו ההצהרה שלו. חבר'ה, הגעתי לשכונה, הגיע לשכונה בחור חדש, כדאי שתכנו מקום. כאילו זה פחות או יותר המסר בצורה קצת עדינה. זה, כלומר, איש מלחמה לכל דבר. שני הדברים האלה, שני הצדדים האלה, משתלבים ביחד, הם דברים שכאילו כל אחד עומד בפני עצמו. יכול להיות. האם איש הבית מדרש, הוא במקרה גם אחד עם כל מיני דברים על זה, על הכתפיים, והוא גם עם מדים, הוא גם בדרך להילחם.
וזה אולי,
זה
הוא
מוכר שלך.
הבנתי?
וזה
הוא היה
לומד
גם
תוך כדי מלחמה. אני אדבר על זה עוד רגע. אגב, סתם, רק הערה לפני שנגיע לנקודה הזאת, לנקודה שלישית, מה?
אולי באמת איש מלחמה, מה באיש? מה תמיד כל הזמן בלימה?
למה? איש מלחמה, לא, בדיוק הפוך. דווקא האנשי הרוח הגדולים ביותר הם אנשי המלחמה הגדולים ביותר. זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הטובה. מה שמתהפך ביהושע זה לא, זה קטע מדהים, גם כזה וגם כזה. זה כאילו, וגם 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 חרבונה. לא, זה לא חורבן, אלא זה אמיתי. זה לא צירוף מקרים הזוי שבמקרה כדי שלו גם את זה וגם את זה. אלא זה יונק מזה. במקום שבו כל אנשי המלחמה נופלים, דוד מצליח להמשיך. בגלל שהוא בייניש, נכון.
דוד היה יותר איש מלחמה,
יהושע
באמת.
לא יודע,
שמי
אמר, לא יודע.
אז מה אתה אומר?
כן, כי הוא מה, היה לו יותר אותות מלחמה, לא יודע.
דוד ידע בטיר, דוד ידע בטיר הדיני, אבל היה כמה קודם בחצות.
כן, זה שאלה
כמעט. הוא היה מוסרי התורה, דוד לא ממוסרי התורה.
דוד עם מושא התורה, אז מה בברכות? הוא היה פוסק, נותן פסקים יד ימין ועל שמאל.
כן.
מה בברכות? זה, שהידם שלו מתלכלכים בדם של שפר ושוליה. אז סוגיות הכי קשות. הכי קשות.
אבל מסירת התורה של משה כבתורה מסיני מסירה ליפיון, זה לא היה, זה גוף התלמוד חכם, שהוא ממש מעביר את השמועה. דוד המלך
עושה את זה. גם שלמה המלך ברור שם, אז הוא ממושא התורה, נכון? שלמה לא מוזכר בסיפור הזה, למה? סיפור מאוד פשוטה, הוא מוגדר בנביאים. בזקנים. זקנים זה תקופה, זה... אבל טוב, בכל מקרה, בואו לעניינים.
למה דוד יהיה בגמר המשנה? מראה את זה דוד ושלמה בסרט
הפרויקט. יכול להיות, זה יכול להיות, אני לא נכון. בכל מקרה, אגב, סתם רק הערה אחת לפני שאנחנו סוגרים את הנקודה השנייה ועוברים לנקודה השלישית. חטא העגל, בסדר? זוכרים חטא העגל? יש קול במחנה. קול במחנה, יהושע ומשה שם נמצאים על ההר, משה במגמת ירידה,
אל המחנה, ואז שומעים קולות. מה יהושע שומע? שמיעה היא סובייקטיבית. לא.
כל מלחמה.
כל מלחמה אני שומע. אתם מבינים? שמיעה היא סובייקטיבית, זה האדם. יש משהו, יש קול. עכשיו אתה יכול להסביר את הקול הזה בתור פיגוע, בתור חתונה, בתור אלף ואחת, ואתה ששומע. יהושע שומע קול מלחמה, ומשה שומע משהו מבולבל, כי באמת אני צריך קצת להתבלבל. זה בדיוק הסיפור. יהושע הוא איש המלחמה, הוא מי שיודע איך, הוא שומע משהו, ומי הדבר ראשון, כאילו מה עולה לו בלב? וואי, עם בקרב. קדימה, בוא נסייע, בוא נהיה שם. ואיש איש מלחמה לכל דבר, כאילו מה מפריע לו, מה? זה שלעם יהיה שקט ביטחוני. לא רק, זה לא רק הדבר אחד שמפריע לו, אבל. באותו הקשן, בסדר, זה בדיוק הסיפור, שבגללו יוסף מקבל ברכה מאוד מיוחדת. בסדר, נעבור למקודה שלישית, בסדר, אם דיברנו בהתחלה על יהושע בישיבה, יהושע במלחמה, עכשיו בואו רגע נעבור לפער ביניהם. הפער, או לחוסר הפער אצל יהושע. יהושע בעצם... טוב, אני עיין, בסדר? אני רק אתן לכם את המקורות. דברים, נמד ג' פסוק י' ז'. חור, שורו, הדר, לא. וכרנר, אין כרנר. בהם עמים ינגח, אכדר, עשי ארץ, והם ריבות אפרים ומלכי מנשה. על מי זה נאמר? מי זה בחור, שורו, הדר, לא? הוא יהושע, שכוחו קשה כשור, לכבוש שם המלכים, על מה זה הדר לו, שנאמר, ונתת מאותך עליו, וקרנר אין קרנב, שור, כוחו קשה, ואין קרנב נאות. אבל ואין קרנב נאות, ואין כוחו קשה. נתן ליהושע כוחו של שור, ויופקה קרנר אין. הבנתם? יש אנשים שהם לגמרי ראים, יש אנשים שהם לגמרי שור, יש אנשים שהם אנשי עוצמה, זה רבקיסטים כאלו, יש אנשים שהעיקר והיופי. הם בחורי ישיבות, עדינים, חמודים כאלו, וזה בדיוק מה שיהושע מחדש. איך להיות שור עם קרנרים. הוא לגמרי שור, עם כוח של שור, הוא מפוגע לכבוש למד אלף מלאכים, הוא עושה להם קציצות. אבל, עם כל זה, הוא עם קרנרים. יש לו הוד, יש לו רוח קודש, יש לו קדושה, יש לו טהרה, משם זה מגיע. אצלו זה לא בתור שני דברים נפרדים. הוא גם דתי, וזה קטע, הוא גם לאומי. יש לו שני דברים, שני צדדים. הוא גם כאילו בחור ישיבה, וגם הוא משרת בצבא. זה גם וגם. כאילו, זה, לא. זה אותו דבר בדיוק. הרמטכ"ל הוא הבחור ישיבה, והבחור ישיבה הוא הרמטכ"ל, וזה מגיע מאותו מקום, וזה מאותו ערך, מאותו תורה, מאותה... הכל במניעים שלו, הכל בסוף אותו דבר. לכן זאת הסיבה שבגללה אפשר להבין, עכשיו אפשר להבין, למה כשהוא כובש את יריחו, והוא סתם כמה דקות לא למד מספיק תורה, או לא השקיע על זה, אז מיד מגיע אליו מלאך השם צבאות, שר צבא השם, מגיע אליו עם חרב שלופה ואומר לו, איך ביטלת תורה? זה, כאילו, זה מזעזע, לא כתוב את זה על אף אחד אחר, יכול להיות שהרבה מאוד אנשים ביטלו תורה, יכול להיות, אף אחד לא רוצה להאשים אף אחד, אבל יכול להיות שעוד הרבה אנשים ביטלו תורה, אבל הבעיה היא דווקא ביהושע, הוא מי שיודע איך לעשות בדיוק את השילובים האלו. איך לחיות מצד אחד לגמרי בבית מדרש, לגמרי בתורה, לגמרי בתורה ולגמרי בצבא, ומבחינתו זה לא שני דברים נפרדים, זה לא... כאילו זה שהוא לבש מדהים, זה לא משנה לו כלום.
אז לפי מה שהרב אומר, למה דוד המלך לא יכול להיות את המידע שהשם אומר, כמו שאני אומר לו, כשנתי, שזה בגלל שהוא היה בעצם איש מלחמה, זה מראה שבעצמיות איש מלחמה הוא שונה במהות ממי שהוא
רב. זה לא במהות, זה בגלל שאדם שהקדיש את כל חייו בוא נגדר את זה ככה, זה גוונים שונים של תורה. יש תורה שעסוקה בלהחריב, יש תורה שעסוקה בלבנות. עת מלחמה ועת שלום. העת מלחמה זה תורה לא פחות מכל דבר אחר, זה מצווה לכל דבר. זה תורה לכל דבר, רק עכשיו זה עת שלום. מה זה אומרת? ברור שזה תורה. רוב התורה שלך, רוב הדבר הזה שאתה מברך עליו וזה, זה מלחמות.
לחיות אותם ולעשות איתם
בפועל, בפרקטיקה, זה כבר משהו אחר. זה לא הלכה.
זה אני לומד על החוק. גם. אני לומד מקום נפשי.
מיעוט. רוב התורה מדברת על מלחמות. רוב התורה מדברת על מלחמות. קח מספרים, בפרקים, במילים. איך תספור? כל הלכות שבת שאתה משקיע בהם כל כך הרבה, מה זה בתורה? כלום. זה לא תופס פסוק. כמה פרשיות יש... מה? סמיכות. זה לא פסוק, אין פסוק על זה. כל התורה מלאה בסיפור המלחמה.
אז
למה?
אבל
הרב
אומר שזה בעצם אותו דבר. למה יש... תורה שהורסת ותורה
שבונה,
זה הכי
בנייה,
אתה מלחמה.
יהושע
שהורסת
את ישראל,
זה
בנייה. יש לבנות ויש להרוס על מנת לבנות.
יהושע
כשבא... יש לבנות ויש להרוס על מנת לבנות. בסדר? גם ההרס, כשזה על מנת לבנות, זה דבר חיובי. כל מלאכה, מתחייבים על זה בשבת. הרוס על מנת לבנות במקומו, זה מנחה לכל דבר, כלומר, זה מייצר משהו. אבל בסוף זה הרס וזה בניין. בסוף זה שני צדדים. שלמה הוא האיש שהשלום שלו, האיש שעסוק בהרבה חיוב, בהרבה בנייה, בהרבה להיות פוזיטיבי כזה, חיובי, דוד, זה לא, דוד, זה המשך שלך.
למי מה שזה
פחות גדולה? למה? זה לא פחות. שניהם היום מצווה עצומה וגדולה, רק עממה, זה פשוט לא מתאים, בשני דברים שונים. גם אהרון היה מנהיג עצום של עם ישראל, אבל ברגע שצריך לפוק על השולחן ולהגיד למשה, לפרעו, אם אתה לא משחרר את העם שלי, אני נכנס בך בריבוע בוע, אהרון, הבחור הטוב והנחמד והיפה, זה לא מתאים לו. אז צריך את משה.
אז רגע, זה לא יכול
להיות שגדעון...
זה מוביל את האישיות שלו, הוא יהיה בקיצור אישיות, הוא יהיה לו גם קצת של נושא, גם קצת של בנייה. הרב אמר עכשיו דוגמה על אהרון. הוא היה אדם של בנייה, הרב אמרתי דוגמה של דוד, הוא אדם של הריסה. איך יכול להיות שהוא היה גם בנייה וגם
הריסה? גם אגב בנייה וגם הריסה. הדבר המקדיד שהוא עשה זה המלחמות. הוא לא בנה את זה המקדש. לא הבנתי, זה תורה, שתורה שעסוקה במאבק. יש תורה במאבק, יש תורה בשלום.
זה היה
את יהושע הלוחם, והיה את יהושע
התלמיד
חכם. לא, זה תלמיד חכם לוחם. כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר, כנחש אינו תלמיד חכם. יש צד כזה של תלמיד חכם. נכון, ברור שיש גם צדדים אחרים של התורה, יש גם שלמה, לי אין רק דוד, אבל לדוד, האופי שלו, זה לא לבית מקדש. בית מקדש, אתם מחליפים מהם מתכת.
בסדר, אבל עדיין, במקום הנפשי, שאתם צריכים להבין את הביטוי הזה, מה זאת אומרת, כל תלמיד שלא נותן למתכת, תלמיד חכם, כנחש שלא נותן חכם, זה
מזל. נכון, צריך להבין. מה הקשר? זה עדיין נכון.
מה, צריך במקום?
כן, כנס בו בריבו הזו. ביזוי תמידי חכמים, מי שמדבר על הרב הראשי, כאילו החבר שלו לסניף, צריך להרוג אותו. יש?
למה הרב... אבל לא במקור של נקמה, ממקור אמיתי, שזה
החיים. נכון, אמין מקור של נקמה. אבל הלוואי שיפול על הפצנתר, הלוואי. מהר, כזה פצנתר שיעשה רעש אחר כך.
למה? אבל
איתנו
חטאים לא
איתנו חוטאים.
אנחנו רוצים שיהיה בטיפול. למה המקום הזה של נקמה?
אחלה קושייה, לגמרא במסכת ברכות דף כ"ב.
לא, אבל גם יהושע.
עיין שם, למה ריבונו של עולם בכבודו ובעצמו נוקם במי שמבזה את המדרך חמים, אפילו אחרי מותם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.